רוצה להתחיל את סדר השיחה של הערב משאלה שנשאלה היום באחת הקבוצות. מישהו אמר, הרבה פעמים במהלך היום, במהלך הישיבות, עולה בי השאלה, למה אני כאן? למה אנחנו כאן? למה אנחנו עושים את זה בכלל? את התרגול, את הריטריט. וזאת בטח לא שאלה שיש לה תשובה פשוטה או קלה. ובו בזמן היא שאלה שפותחת להרהורים מאוד מעניינים ומאוד ראויים. קודם כל בואו נתחיל מלהודות שזה לא קל. זה לא קל, והרבה מאוד רגעים זה קשה למדי. המשהו הזה שאנחנו קוראים לו תרגול, או להיות בריטריט. עולה לי, אני נזכר בפעם הראשונה שהגעתי לריטריט, וזה היה באוסטרליה לפני מעלה מ-20 שנה. כמו חלק לא קטן מכם, לא ממש ידעתי לאן אני מגיע. ידעתי שזה קורס של מדיטציה, הרבה מדיטציה, שתיקה. לא הרבה מעבר לכך. זה היה סטינג מאוד דומה למה שיש לנו כאן. קצת יותר קשוח, קצת הרבה יותר קשוח. 10 ימים, בעצם 12, אם סופרים גם את היום הראשון והיום האחרון. השכמה ב-4 לפנות בוקר, סשנים 11 שעות ביום של ישיבה, מתוכן גם סשנים של שעתיים. אפשר להגיד שאנחנו פה כמעט בפיקניק יחסית, אבל בגדול הכיוון מאוד מאוד דומה. מאוד סבלתי שם. זה הייתה חוויה מאוד לא קלה, לא נעימה. המון המון כאבים בגוף בתוך הישיבות הארוכות שלא הייתי מורגל בהם, ולא רק הבנתי מה כל העניין. לא, אל הלימוד לא ממש התחברתי. מורה שהופיע על מסך של טלוויזיה ודיבר אודות סבל וקושי בחיים. אמרתי, מה אתה מבין בכלל? יא עוד אכתיאר. אתה צריך קצת חיים טובים, לבוא אלינו, שחטות, הוללות. מה אתה מבין? מה זה הסבל שאתה כל הזמן מדבר עליו? כשאין נפש שלא הצלחתי להבין מאיפה מגיעים גלים של כעס וזעם, אלימות אפילו. מה זה הדבר הזה? וכמו שאמרתי, זה ממש לא היה פיקניק. אני נורא זוכר, היה שם, אמרתי לכם, זה היה באוסטרליה, בתוך המרכז, אבל סמוך למתחם המרכזי, הייתה מין חורשה קטנה. והיו פרקי זמן, לא רבים, אבל היו פרקי זמן בתוך היום שאפשר היה קצת יותר להתהלך. ובהם בדרך כלל נהגתי כמו לחמוק וללכת אל החורשה הזאת. והיה שם על אחד האקליפטוסים, מישהו חרט לא יודע, באיזשהו כלי חרט על הקליפה של העץ. And in the 10th day, he created, באותיות ענק, freedom. ואז איזה מישהו ראו שזה כתב יד אחר, הוסיף למטה, actually, it was the 12th, but who counts? ואני זוכר את עצמי, יוצא שוב ושוב לראות את, את המילים האלה, שאני לא לבד עם, עם התחושות האלה, עם, עם הקושי הזה. ומה יש לנו כאן? איזה מין תופעות עולות לנו שהן מרגישות לכל אחד מאיתנו נורא נורא אישיות ונורא נורא שלי, עוד אם אנחנו קושרים אותם לביוגרפיה שלי ולתכונות החיים שלי ולהורים שלי ולהפרעות קשב וריכוז שלי וכל מיני שכאלה, אבל נורא נורא מעניין שאלה תופעות כל כך אופייניות פשוט ללהיות בני אדם, לתודעה וללב האנושיים, שאנחנו מאוד נוכחים בהם כאן, בתוך מרחב כזה של ריטריט. או לחוסר נוחות, חוסר נוחות בגוף, כאב, והרבה קושי להיות איתו. זה מכעיס, זה יוצר התנגדות. לא רוצה את זה. עולות בנו תחושות של חוסר שקט. באתי לפה מדיטציה, איך אני אמינה מדיטציה, הייתה לי איזושהי אסוציאציה של שלווה, ומוצא את הראש מוצף במחשבות, והכאבים בגוף, וכל מיני חששות שעולים סביב התחושות הלא נעימות, האם זה יימשך ככה כל הזמן, האם זה ישתנה, האם הכאב הזה לא יפגע בי, חוסר שקט בפנים, או שיעמום. כן, כן, מדברים על הנשימה ועל עניין בנשימה, אבל מה כל כך מעניין בדבר הזה? מה כל כך מעניין בהליכה? התודעה כמו נסגרת, מתערבבת, מתאפצת. לפעמים ממש נרדמים. מישהו באחת הקבוצות סיפר שהוא ממש נרדם באולם. איך הוא? כן, כן. וזה קורה. ואז ברגעים מסוימים מתוך השעון הפנימי הזה, משהו בנו כמו לא יכול להתאפק. ואז פורחים את העיניים. בתוך השקט הזה, לראות מה, 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 מה קורה פה עם האחרים. ואז כשאנחנו פוקחים את העיניים, אנחנו רואים, פאף, כולם בודות. יושבים ככה. ואז בכלל, וואו, זה רק לי, זה רק אני ככה. כל החדר הזה מלא בודות, ורק אני עם ה... מה שאתם לא רואים משם, ואנחנו רואים מכאן, זה שרגע אחרי שאתם עוצמים את העיניים, השני אתכם פוקח אותם. אותה תגובה, וואו, וואו, איך היא יושבת, איך הוא יושב. והמקומות האלה כל כך יודעים ללכת למקומות הכל כך מוכרים האלה, של למצוא את הלא בסדר בעצמי. ולהרגיש שמשהו איתי לא בסדר, ומשהו איתי לא טוב, להשוות את עצמי אל האחרים. וכן, כשמעררים בכך, המקומות האלה הם מקומות מאוד, מאוד מוכרים, מאוד מוכרים גם ביומיום. גם במה שאנחנו קוראים לו היומיום והחיים שלנו, אין לנו שליטה במה שקורה עם העולם הגופני שלנו. נכון, כאן זה קצת מצחיק, כמעט מגוחך, כי אנחנו יוצרים באופן מלאכותי את התנאים האלה, כמו באיזושהי מעבדה. הרי כל מה שאני צריך לעשות למשל זה לקום ולצאת מהחדר, ותחושות פיזיות לא נוחות שמופיעות כתוצאה מלהיות הרבה זמן כאן בחדר ובישיבה, נעלמות, אבל זהו באיזשהו אופן דימוי לכך שבחיים שלנו כל כך הרבה פעמים כאב מופיע, או חולי, הגוף כמנהגו נוהג, אין לנו דווקא שליטה בו. וגם אז זה מעורר תסכול וכעס. הייתי ממש עכשיו, לפני שבאנו לכאן, בחנוכה, פקד אותי טייל בכפר שלנו, איזשהו נגיף. מה זה לא נחמד שהשקיף אותנו אחד אחרי השני? עם, כן, קירו, חום, נזלת וכל אלה. אבל כאילו היה, כאילו בתוכו גם גלום איזשהו מין תסכול וכעס על, על עצם המצב הזה ועל כל הקרובים אליי, שגם היו מסביבי וזוגתי והילדים. ניסו קצת לטפל, לעזור, לעלות לו, הכל... שום דבר לא היה נחמד, הכל היה כואב ולא נעים ו... ואז התחלף בינינו, פתאום אני קם ופתאום דסי, זוגתי, היא זאת שבתוך, אבל אני הייתי הרבה יותר לא נחמד ממנה, אני חייב להודות. אבל באמת, עם כל ההתכוונויות הראויות וכל הפעולות שאולי אנחנו יודעים לעשות למען לחיות חיים שיש בהם יותר בריאות עבור הגוף, הגוף הזה, זוהי דרכו. הוא גדל, הוא מתבגר, הוא משתנה. בתוך השינוי הזה, כמה בריאות שיש בו, הולך איזשהו אופן וירד, יורד, קטן. ההתבגרות של הגוף, חולי שפוקד אותנו, בפעם מגיל צעיר, בא והולך, הוא חלק מהיותנו בני אדם. מעניין כמה לא קל לנו להכיר בזה, כמה לא קל לנו לתת לזה מקום. היה לפני כמה שנים, קיבלתי פתאום איזשהו טלפון מאיזשהו בן אדם, כשהוא הזדהה בשם שלו, מיד ידעתי במי מדובר, זה מישהו שהיה איתי בבית ספר יסודי, והוא סיפר לי שמתארגן בבית ספר היסודי שלי כנס מחזורים, והזמין אותי לבוא. ולרגע זה היה נראה לי מאוד מאוד תלוש, שבוע או אז כשזה קרה, כבר תום 25 שנה מאז בית ספר, אין לי קשר בכלל עם אף אחד מהזמנים ההם. משהו ששייך למשהו אחר, אבל ככל שזה התקרב, היה לי יותר ויותר ברור שיש לי משיכה ורצון להגיע לשם. ובימים שהתקרבו, ממש ממש התרגשתי מהמחשבה, זה גם היה מאוד, מאוד מעניין. אמא שלי למדה באותו בית ספר יסודי שאני למדתי, והגיע גם כן לאותו כנס מחזור, היא הייתה מחזור השני או השלישי, אני חושב. ואיכשהו שם מגיעים לבית ספר, ויש שם שלטים ששולחים את המחזורים השונים לכיתות שונות, ואני מגיע אל המקום שהכיתה שלי אמורה להתכנס, וכמה רגעים אחרי שאני שמה, פתאום הופיע בן דוד שלי, שהוא מבוגר ממני באיזה 15-20 שנה, הוא גם למד באותו בית ספר. ואז הוא מופיע ונכנס לשם ואומר, ערן, איפה אתה? אמא שלך מחפשת אותך בנרות. זה היה מין פלשבק כזה מתקופות לגמרי לגמרי אחרות. ובכל אופן, איך שזה הלך והתפתח והתחילו להגיע לאנשים, פתאום מסתבר שלמחזור, בעיקר לכיתה שלי, הגיעו המון המון אנשים. מסתבר שאותו בחור, אותו דורון שדיבר איתי בטלפון, היה איש שבק לשעבר. הוא פשוט הצליח לאתר את כל האנשים מהכיתה שלי, ובאמצעי שכנוע כאלה ואחרים, פשוט הגענו כמעט כולנו. וזאת הייתה פשוט חוויה mind blowing. מגיעים אנשים ומסתכל בעיניים, ואת ישר יודע מי זה. הזיכרון שלי עכשיו הוא כבר לא משהו. כבר מתחיל, נכנסתי כבר לגילאים של מה היה השבוע, אבל אל הגילאים ההם, כמו שמספרים, זה פשוט ככה. זוכר את האנשים וגם נזכר בפרטים, בהורים שלהם, במספרי טלפונים. אבל מעבר לעיניים, הפרצופים, זה נראה כמו, הייתה פעם תוכנית כזאת, החרצופים? זה שישים כאלה, כאילו כולנו קיבסו אותנו. הכל מין שונה כזה, אבל אתה יודע מי זה? זה לא רק שאתה יודע ידיעה מנטלית, זה גם רגשית, עולים אותם רגשות. אני רואה מי שאהבתי אותה, שהייתי בכיתה זין, ועולה לי מין כזה מבוכה כזאת, ואני מתבייש ואני מסתכל ואני רואה שם מבוגרת, לא מין, לא אכנס לדברים, כל מיני מילים שאולי אני לא רוצה אבל התנועה הרגשית הזאת שעולה בפנים, ועולה, יש איזשהו מישהו שהיה חנון של הכיתה, ונהיה איזה מנכ"ל מאוד מאוד גדול, ופוגש איזשהו מישהו אחר בכיתה, שהיה מהבנים האלה, והוא היום איש מאוד קשה יום וכולי, על פי כל הפרמטרים שלנו היום, הדינמיקה תהיה ביניהם אחרת, אבל הדינמיקה ביניהם מיד חוזרת לאותה דינמיקה של שני הילדים ההם מבית ספר יסודי. התנועה הזאת היא של הזמן, ההשתנות, כל כך טבעית של החיים שאנחנו כמו, אנחנו יודעים אותה פה, אבל באיזשהו אופן אנחנו לא בקשר ממשי איתה. אין לנו שום שליטה עליה. והיא גורמת לנו בתוך כל מיני מקומות גם חוסר נוחות. או קושי. וכמה פעמים בחיי היום יום אנחנו משועממים? כמה פעמים מה שניצב בפנינו, אנחנו לא מוצאים בו עניין. התודעה כמו מתערפלת, מחפשים לברוח לדברים אחרים, לנסוע למקומות רחוקים, או היום בדרך כלל זה מאוד קרוב, לשלוף מהכיס את המסך, ולראות אולי יש לי משהו מעניין בתיבת המיילים או בוואטסאפ. וכמה פעמים אנחנו מרגישים שכולם מסביב הולך להם, הם מצליחים, הם תופסים איכשהו את העניין בחיים האלה, רוכבים על הגל, ורק בנו משהו כמו לא בסדר, אני לא מבין את זה. אותם, ממש אותם תנועות פנימיות שכל כך אופייניות ועולות בנו כאן ורוקמות את מה שאנחנו קוראים לו קושי או תחושה של חוסר הצלחה בריטריט, בעצם מאפיינים כל כך את חיי היומיום שלנו. ובאיזשהו אופן אפשר לומר שהעניין של הדרמה, דרמה זאת מילה בשפה הפאלי, שפה שבה הועלו על הכתב הדברים, הפרקטיקות והלימוד שלימד הבודה. גם בודה זה לא שם, בודה זה גם מילה בשפה הפאלי, שהמשמעות שלו הוא זה שהתעורר. הדרמה שהיא בעצם הפרקטיקות וההגות, החוכמה הבודהיסטית, העניין שלה הוא בעצם בחוסר האושר היומיומי. בתחושה הזאת שכמו מנקרת בנו כל כך, כל כך הרבה, כל כך הרבה מרגעי החיים שלנו, שזה לא לגמרי זה, שמשהו כמו חסר, שמשהו כמו לא נמצא, אין איתו באמת מגע. האם זה באמת זה? האם אלה באמת החיים? אני רוצה לבקש בבקשה מכולם לשבת. תודה. יש מקום בסוטרות, בדרשות של הבודה, בקובץ שנקרא מג'ימה ניקאיה, קובץ הדרשות הבינוניות, הדרשות שהוא לימד במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, במשך 45 שנה, מאז ההתעוררות שלו ועד שהוא הלך מן העולם. הבודה לימד בעיקר, בעיקר דיאלוגים שלו עם תלמידים שונים. אז שבאחד המקומות מופיעה השורה שהוא אומר, אני מלמד דבר אחד, מלמד אי נחת ואת הקץ של אי הנחת. אי הנחת תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בלימוד שלימד הבודה, בדרמה. והרבה פעם זה גורם לאיזשהו דימוי לא אטרקטיבי, איך אומר, לא סקסי של מה שהוא לימד. מה, זה מה שיש לו לספר לנו על אי הנחת, או על תרגום הרבה פעמים הנפוץ של זה, של הסבל? אני מלמד רק סבל ואת הקץ של הסבל? וחשוב לזכור את כל האמירה. זה לא אני מלמד שיש אי נחת, נקודה. אבל הדרך בעצם לחדור בעד חוסר האושר היומיומי, הדרך להגיע, לגעת מעבר אל הנוכחות הכל כך חזקה הזאת של חוסר הנחת, של אי סביעות הרצון, היא לא לעשות איזשהו כזה ולקפוץ מעל איזושהי דרך עוקפת, אלא לעבור דרך, קודם כל להיווכח בדיוק בדיוק באותם דברים של כל כך הרבה רגעים כאן במהלך הימים אנחנו נוכחים לדעת ומרשים לעצמנו לפגוש אותם בלי להיכנע על התגובות האוטומטיות המורגלות של לזוז, לברוח, לנסות לגרש, אלא להיווכח. בדרשה אחרת מאוד, מאוד מעניינת, חושב שאני מאוד אוהב, מסופר על נזיר ששמו מלונקיפוטה, שכבר לומד ומתרגל עם הבודה תקופה מאוד ארוכה, ומסופר שהוא יושב לאיזושהי מדיטציה, ופתאום עולה בו המחשבה, אני כל כך הרבה זמן מתרגל איתו, ומעולם לא שמעתי אותו אומר שום דבר על שאלות מאוד עמוקות לגבי הקיום הזה. האם העולם הזה נברא? האם הוא ייכחד מתישהו? האם פיזית ליקום יש התחלה ויש לו קץ? האם הגוף והנפש הם אחד או הם שני דברים נפרדים? מה קורה לאחר המוות? מה קורה לבודה לאחר המוות? כל מיני שאלות כאלה, הרהורים מטאפיזיים עמוקים. הוא אמר, הוא אף פעם לא התייחס לשאלות כאלה. אני לא מוכן לזה יותר. אז אני משהו כמה מהמדיטציה, וניגש אל הבודה ומשתף אותו במה שעבר בו, אומר לו, ואני החלטתי לבוא אליך ולשאול אותך, ולבקש ממך שתתייחס אל השאלות האלה. אם תתייחס, ההתייחסות שלך אל השאלות המטאפיזיות, העמוקות, המשמעותיות האלה, תספק אותי, אני אמשיך לתרגל. ואם לא, והבודה עונה לו קודם כל במשל, בדימוי. זאת אומרת לו, תחשוב על אדם שנמצא לוחם בשדה הקרב ופוגע בו איזשהו חץ, ומהר מאוד החברים שלו ניגשים לשם, מסכנים את החיים שלו, מושכים אותו הצידה וקוראים למנתח, הרופא שניגש מיד ורוצה לנתח אותו, להוציא ממנו את החץ המורעל. אותו אדם, כוח כדי שככה הוא גוסס, הוא מרים את היד ואומר לו, רגע, 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 לפני שאתה מוציא ממני את החץ המורעל, אני רוצה שתגיד לי איך קוראים לבן אדם שירה את החץ בי, מאיזה שבט הוא, מאיזה רעל הוא הכין את הרעל שהוא טבל בו את החץ, מאיזה עץ הוא הכין את החץ, מאיזה עץ הוא הכין את הקשת, ממיתרים שעשויים ממה הוא הכין את המיתר, וכיוצא באלה. יש מגוון מדהים של שאלות שאפשר לשאול על חץ וקשת. הוא אומר, הרי מה יקרה לאותו בן אדם? הוא ימות ותשובה הוא לא יקבל. בדיוק אותו דבר, מי שיבקש ממני תשובות על דברים שלא דיברתי עליהם, ואני לא מצהיר לגביהם ולא מציג עמדות לגביהם. כי העמדה שיש לנו לגבי שאלות מטאפיזיות כאלה או אחרות לא משמעותיות לגבי מה שאותי מעניין ועליו אני מדבר. על אי הנחת, על חוסר האושר היומיומי. על מה אני כן מצהיר, על מה אני כן מדבר. אני מדבר על אי הנחת. אני מדבר על מה ש... על הנסיבות והתנאים שבהם ומתוכם אי נחת. חוסר סביעות רצון וחוסר סיפוק מופיעים. אני מדבר על הקץ של אי הנחת, ואני מדבר על הדרך, על הדרך אני רוצה לקרוא כאן איזשהו קטע שמתייחס בעצם, לא באופן ישיר, אבל בעצם הוא מתייחס מאוד אל המקום שקשור אל הנסיבות ואל מה גורם אל המנגנון הזה של חוסר סביעות הרצון ואי הנחת להנחיח את עצמו שוב ושוב ולהופיע שוב ושוב. זה קטע מתוך ספר של סטיבן לוין, מורה דרמה מאוד מוערך ומאוד אהוב, שחלק גדול מהעבודה והלימוד שלו עשה עם אנשים על ערש דווי, אנשים שהתמודדו עם מחלות סופניות, ידיעה שמאוד יכול להיות שהמוות בסוף החיים מאוד מאוד קרוב, או שהוא בעצם עבור כולנו תמיד, ואחד הרי מאיתנו לא באמת יודע בדיוק מה זה, מתי יגיע היום. אנחנו לא חיים לפי סטטיסטיקה. אחד הספרים המאוד נודעים שהוא כתב, הוא ספר שנקרא מי מת. ואגב, סטיבן עצמו מת לפני שנה בערך. ועדיין, מי מת? אם נכיר בעובדה שהצמאון לסיפוקים הקטנים של התשוקות הקטנות הוא זה שמביא עלינו את הכאב, נוכל להגיע אל הסיפוק הגדול של הכמיהה הגדולה באמת, שחרור מחוסר המנוחה והצימאון הבלתי פוסקים של התודעה. הדבר המכונה בפנינו עושר אינו אלא היכולת לחדש תענוגות ישנים. הרדיפה אחר העושר היא הניסיון לספק תשוקות ישנות. בעצם טבעה התשוקה היא תחושה של חוסר שלמות. הצימאון יוצר את מה שאפשר היה לכנות תודעת הלו רק. זוהי הערגה אומרת, לו רק הייתה לי מכונית ספורט, הייתי מאושר. לו רק יכולתי להשיג את התפקיד הזה, או את הבחורה הזאת, או את הכסף שאני צריך, אז הכל היה בא על מקומו בשלום. מוכרת תודעת הלו רק? לו רק הכאב הזה לא היה מופיע כאן. לו רק המזגנים האלה היו מחממים קצת יותר, או קצת פחות. לו רק זה כבר היה מגיע. כל הלורקים האלה, כל הזמן, יוצרים בתוך המקום של התודעה. אולם ככל שהרצון להשיג את האובייקט הנחשק גובר, כך פוחתת היכולת של התודעה להיות נוכחת בעת התרחשות האירועים. ככל שהרצון שלנו כאב ייעלם כבר ולא יהיה נוכח, ככה היכולת שלנו לפגוש את התחושה הממשית שישנה מתחת למה שאנחנו קוראים לו כאב. דקירה, לחץ, חום, בעירה. ובמקום הממשי שבו היא מרגישה, לא במושג הקונספט ברך או גב, אלא ממש המפגש האמיתי איתו, ככל שהתשוקה שזה לא יהיה, ההתנגדות קטנה, כך גדלה היכולת שלנו להיות עם. היא נסחפת, היא התודעה, בדמיונות על תענוגות עתידיים או ששוקעת בהירורים על סיפוקי העבר. העולם כולו מצטמצם למושא התשוקה. אם זו מכונית ספורט, כסף או פנים נאות. העולם כולו נעלם בתוך הציפייה, והחיים שוב מפוספסים, מוחלפים בעבור חזיון תעתועים המרחף בתודעה. רק לעתים רחוקות אנחנו באים במגע ישיר עם המציאות. בדרך כלל אנחנו חיים רק את הצל השטחי שהיא מטילה בתודעתנו. בדרך כלל אנחנו חיים רק את הצל השטחי שהיא מטילה בתודעתנו. במקום לקבל את המציאות, אנחנו משיגים אותה. אנחנו תופסים אותה. התשוקה עלולה להיות מכאיבה למדי, מפני שהיא נובעת מתחושת חסר, מצורך במשהו נוסף. ההווה אינו מספק מפני שהוא חסר את האובייקט הנחשק. זה יכול להיות או בגלל שיש בו את האובייקט שכל כך נחשק על שהוא לא יהיה. זאת בדיוק אותה תנועה. ככל שהתשוקה הגדולה יותר, כן גדל חוסר הסיפוק. התשוקה יכולה להיות גם מאוד מעודנת. מושא התשוקה אינו בהכרח מכונית ספורט או זכייה במקום הראשון. זה יכולה להיות כמיהה לאושרם של ילדינו, כמיהה לבריאות, או אפילו כמיהה לבהירות המחשבה, או הכמיהה כל כך נפוצה בתוך מקום של ריטריט, שלא יהיו מחשבות. בכלל, מערכת היחסים שלנו עם מחשבות בתוך קונטקסט של ריטריט הן נורא נורא מעניינות. ולפעמים אומר שבמדיטציה יש לה על המחשבות PR, Public Relation, יחסי ציבור, על הפנים. הן נורא נורא נתפסות כאיזשהו no-no. גם כי הרבה פעמים אנחנו נוכחים לדעת שחלק גדול מהמחשבות מכניס אותנו למין לופין רגשיים מכאיבים, שוב ושוב עיסוק באיזשהו זיכרון מכאיב, כמו לחטט באיזשהו כאב בשן. וגם די בקלות, fair enough, מתוך ההנחיות שלנו המורים, זה יכול להישמע כאילו למחשבות אין מקום. אז זה ממש לא כך. ההזמנה היא כמו להפסיק להזין את האוטומט שנותן עוד ועוד מזון, עוד ועוד דלק לבעירה של החשיבה שקורית כמו מעצמה. חלק מכם דיברו היום בקבוצות. אני לא חושבת את המחשבות, אבל הן כמו מגיעות. מופיעות לי מחשבות, כאילו משום מקום. ואין בזה שום דבר רע, זה כל כך כל כך טבעי. וגם הכמיהה, הרצון שלא תהיו מחשבות, או שיהיו מחשבות מסוימות כאלה, הוא צמאון בדיוק כמו כל צמאון אחר. עצם ההתמקדות המסוגרת של המודעות סביב מושא התשוקה, יהא אשר יהא, היא שגורמת לאובדן המלאכה והשלווה של חיינו. אין חשיבות למושא התשוקה. זו התשוקה עצמה שאותמת את התודעה וגורמת לכאב. התשוקה לסקס או התשוקה לאושר, שתיהן גורמות לאותה התכווצות של התודעה. מושא התשוקה יכול להיות זהב או שלום העולם, ואין לך חשיבות. באופן אירוני, העושר הנכבד, הנכסף עובד, כשהתודעה מתכווצת סביב צילו הרגעי. אנחנו מאבדים את העושר בצל עצם הניסיון להאחז בו. אין כאן באמירה הזאת איזושהי אמירה שאין מקום להבחנה. אין כאן ניסיון להאחיד את כל הדברים. אבל ההזמנה לראות את האיכויות של תשוקה, של חמדנות, של תאווה, כשל עצמן, בתוך המקום הזה של תשוקה או תאווה, גם כשהם כלפי דברים שאנחנו יכולים להחשיב אותם כפחות ראויים, וגם כאשר הם דברים שאנחנו יכולים להחשיב אותם כיותר ראויים. העניין שלנו הוא במנגנון ההשתוקקות עצמו. הראייה הזאת שלנו כיצד המופעים השונים שעולים בתודעתנו נצבעים בצבעים. צבעים שנעים על איזשהו ספקטרום כזה שבצד אחד קיצוני שלו ישנו מה שאפשר לקרוא לו הנעים, המאוד נעים, אפילו האקסטטי. ובצד השני ישנו הלא נעים, המכאיב, הקשה. ובאמצע יש ספקטרום מאוד רחב של פחות, פחות, פחות נעים או פחות לא נעים, וגם הרבה שהיינו קוראים לו נייטרלי. ועל פי הצבעים האלה, שכל מה שעולה בתודעה נצבע בהם, ותבדקו את זה. אני גם לא אומר שום דבר מרחיק לכת. זה בעצם הספקטרום שכולל את הכל. בין המאוד נעים ללא נעים, שכולל את הנייטרלי. על פי הצבעים האלה, עולה התגובתיות בתוך התודעה. תגובתיות שחושקת ורוצה לשמר את הנעים ולהגביר אותו ולדחות או ללכת מהלא נעים. בעצם הנטייה הזאת עצמה היא נורא נורא טבעית. אבל הרבה מאוד פעמים נסיבות החיים לא מאפשרות את זה. כמו למשל כשמזג אוויר, הטמפרטורה בתוך החדר הזה היא קרה מדי עבורנו או חמה מדי עבורנו. לא נעים לנו הטמפרטורה, ואנחנו בשונה מהסיטואציה בבית, במין מקום, אנחנו לא מנסים לשלוט בזה. זה עניינן של המנהלות כאן. מה קורה אז? האם ישנו מקום בתודעה שמתרווח אל תוך זה? או שתודעה מתכווצת סביב המקום הזה? העניין שלנו מאוד מאוד לראות את הדינמיקה הזאת, להיווכח בה, בתוך הדינמיקה הזאת מסתתר סוד מאוד גדול. סוד שמאפשר לנו לאט לאט להתרווח ולא להיות תחת הפטרונות של התגובות שעולות בנו. עולות בנו באופן מאוד טבעי, ויחד עם זה באופן מאוד טבעי, כפי שכולנו יודעים, עם ניסיון ביחד יש לנו של מאות אולי אלפי שנים, החיים האלה לא מעוצבים ככה של להיענות לכל רצונותינו, להתנהל על פי מה שהיינו רוצים או איך שהיינו חושבים שכך זה אמור להיות. עצור כאן. בואו נסיים את הסשן הזה באיזושהי דקה של דממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שמבקש לשנותו. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות והחמלה להכיל את מה שאי אפשר לשנות. הלוואי ותהיה בנו התבונה להבדיל בין השתיים.